השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יצחק משה בן אברהם שלמה זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה לתמוך בשיעורים ולהקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף נ"ה במסכת יומא. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב', כשתוך כדי גם נלמד חלקים נרחבים מהדף הבא, והשיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 22 דקות. אנחנו ממשיכים לתאר את סדר העבודה. בינתיים הגענו לסוף הכתרת הקטורת, כלומר הכהן נכנס לקודש הקודשים, הניח את המחתה עם הגחלים על הרצפה ושפך על הגחלים את הקטורת, ועכשיו הגיע הזמן להזעת הדמים, כשסך הכל יש לכהן 5 פעמים להזות, פעמיים בתוך קודש הקודשים, פעם מהפר ופעם מהסעיר, אחרי זה פעמיים בהיכל על הפורחת, שוב מהפר ואז מהסעיר, ואחרי זה על מזבח הזהב, כשבהזעות שבקודש הקודשים ובהיכל על הפורחת, כל הזעה היא בעצם 8 הזאת, פעם למעלה ושבע למטה. זה באופן כללי, והיום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נראה מה המקור למספר ההזעות הזה שאמרנו, שאחת למעלה ושבע למטה. בחלק השני נדבר על צורת ההזעה, תנוחה שלו של היד, והמיקום של ההזעה, כלומר איפה אדם נוחת, או יותר נכון איפה הוא לא נוחת. בחלק השלישי נדבר על הספירה שהכהן סופר תוך כדי ההזעות, ובחלק הרביעי נדבר על הכן של זהב, כלומר איזשהו מתקן שעליו הכהן היה מניח את הכלי עם אדם. ובואו נתחיל, החלק הראשון, מה המקור למספר ההזעות, אחת למעלה, שבע למטה? שימו לב שזה לא בתחילת הגמרא, אלא אנחנו מדלגים פה מתחילת העמוד ועד בערך השליש העליון, נתחיל שם ונלמד עד הרבע התחתון של עמוד א', זה יהיה החלק הראשון, אחרי זה לחלק השני נחזור חזרה לתחילת העמוד. אז המקור למספר ההזעות, כרגע אנחנו מדברים על ההזעות בקודש הקודשים, בעוד יומיים נראה מה לגבי ההזעות שבהיכל. אז לגבי הזאת בקודש הקודשים יש לנו שני פסוקים, פסוק י' לגבי אדם של הפר, פסוק ט' לגבי אדם של הסעיר, בואו נקרא. אז לגבי הפר, ולקח מדם הפר ויזה באצבעו, ועכשיו שימו לב שיש כאן פירוט של שני מקומות, א', על פני הכפורת קדמה, שהגמרא מבינה שזו הזעה למעלה, וב', ולפני הכפורת, שהגמרא מבינה שזו הזעה למטה, כתוב יזה 7 פעמים מן אדם באצבעו. אז שוב, יש לנו על פני הכפורת שזה למעלה, ולא כתוב כמה פעמים, וב', יש לנו למטה, כתוב כמה פעמים, ולפני הכפורת יזה 7 פעמים. זה לגבי אדם של הפר. לגבי אדם של הסעיר, כתוב ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, ועכשיו עוד פעם יש את הפירוט של שני המקומות, והיזה אותו על הכפורת, זה למעלה, ולפני הכפורת נקודה. וכאן מבינה הגמרא שמצב בדיוק הפוך מהפר, כלומר שאם בפר בלמעלה לא כתוב כמה פעמים, אז כאן כן כתוב, אמנם לא כתוב מספר, אבל כתוב והיזה אותו על הכפורת, ואותו מבינים זריקה אחת, ולפני הכפורת, כלומר למטה, כאן לא כתוב כמה פעמים. אז שוב, לשניהם יש למעלה ולמטה, בפר למעלה לא כתוב כמה, למטה כתוב 7, בסעיר למעלה כתוב כמה, 1, בסעיר למטה לא כתוב. נחזור על זה עוד פעם כי זה חשוב לזכור, בפער למעלה לא כתוב, למטה כתוב 7, בסעיר למעלה כן כתוב 1, למטה לא כתוב. ועכשיו באה ברייתא וממלאת את החסר, והיא אומרת, אנחנו לומדים למעלה מלמעלה ולמטה מלמטה, כלומר למעלה בפער נלמד מלמעלה בסעיר שזה הזעה אחת, ולמטה בסעיר נלמד מלמטה בפער שזה 7 הזאת, וכך אנחנו יודעים שגם בפער וגם בסעיר למעלה זה 1, למטה זה 7. זה מה שמציעה ברייתא, אבל מקשה ברייתא בעצמה, למה אתה אומר שלומדים דווקא ככה? הרי יש עוד אפשרות, זה נקרא בברייתא, או קלך לדרך זו. כלומר, במקום ללמוד למעלה מלמעלה ולמטה מלמטה, בואו נלמד גופו מגופו. כלומר, נלמד פר מפר וסעיר מסעיר. ואז יוצא שבפר למעלה נלמד מבפר למטה שגם למעלה זה 7, ובסעיר למטה נלמד מבסעיר למעלה שגם למטה זה 1. ואז יוצא שבפר זה תמיד 7, גם למעלה גם למטה, ובסעיר זה תמיד 1, גם למעלה גם למטה. זו הצעה החלופית של הברייתא, תלמד גופו מגופו, פר מפר, סעיר מסעיר. אבל דוחה הברייתא, הפסוק עצמו אומר לנו את האפשרות הראשונה, כי הרי הפסוק לגבי הסעיר אומר ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר. אז הנה מפורש שהתורה כן רוצה שנלמד פר מסעיר וסעיר מפר, ולכן האפשרות הראשונה מנצחת, ואנחנו לומדים פר למעלה מסעיר למעלה שזה 1, וסעיר למטה מפר למטה שזה 7. ועד כאן החלק הראשון, ראינו את המקור שלמעלה זה 1, למטה זה 7, גם בפר וגם בסעיר. ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ועכשיו שאנחנו יודעים כמה עושים למעלה למעלה וקם למטה, עכשיו נעבור לחלק השני, שבגמרא זה בעצם בהתחלה, ממש בתחילת עמוד א', ונבין מה זה בכלל הלמעלה והלמטה הזה. אז לגבי זה אומרת המשנה בנון ג' עמוד ב', ולא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. ומסביר רב יהודה ויותר בעריכות בברייתא, שהכוונה היא שאל תחשוב שאדם צריך לפגוע ממש בעובי הכפורת, ושלמעלה הכוונה היא שהוא פוגע בחצי העליון של עובי הכפורת, ושלמטה בחצי התחתון. לא, אלא באמת אדם לא נוחת על הכפורת בכלל. אדם נוחת על הרצפה לפני הכפורת. פשוט כשהכהן מזה, הוא מסתכל על הכפורת ומכוון לכיוון, אבל בפועל אדם לא פוגע בכפורת, אלא על הרצפה. ואז מה הכוונה למעלה ולמטה? פשוט מאוד. אז האחת הוא עושה כשכף היד שלו פונה כלפי מעלה, והוא ככה מצליף עם האצבע כלפי מעלה, ואת שאר שבע הזאת הוא עושה כשכף היד מופנית כלפי מטה, והוא מצליף עם האצבע כלפי מטה. ורב יהודה מסביר שמה זה מצליף? כמו מינגיד, כלומר כמו שעושים כשנותנים מלכות, איזושהי תנועה של הצלפה. זה הפירוש למעלה ולמטה. ועכשיו שואלת הגמרא, מינה הנמילי, מה המקור לזה שבאמת אדם לא פוגע בכפורת עצמה? אז לגבי הנתינה למטה, האמת היא שזה די פשט. כתוב לפני הכפורת, כלומר על הרצפה שלפני הכפורת, לא על הכפורת עצמה. אבל לגבי למעלה, הרי כתוב על פני הכפורת, אז לכאורה הפשט זה שזה ממש על הכפורת. מה המקור שגם זה לא באמת על הכפורת? אומרת הגמרא, לומדים את הלמעלה מהלמטה. כמו שהלמטה לא באמת על הכפורת, גם הלמעלה לא באמת על הכפורת. למה לומדים את זה? אז כאן עושה הגמרא משהו טיפה מורכב. נזכיר שראינו מקודם שהתורה עושה היקש בין השעיר לבין הפר, ולכן אנחנו לומדים שבפר למעלה יש אחד כמו בשעיר למעלה, ובשעיר למטה יש שבע כמו בפר למטה. אבל אומרת הגמרא, בעצם, אם יש כבר היקש מאחד לשני, אז באלה שאין עליהם מספר, למה בכלל לכתוב אותם? כלומר, שהתורה תכתוב בפר רק את השבע הזאת למטה, ולא תזכיר בכלל את ההזעה למעלה, ונלמד את זה מהשעיר, ובשעיר להפך, שהיא תזכיר רק את ההזעה למעלה, ולא תזכיר בכלל את אלו למטה, ואותם נלמד מהפר. כלומר, שוב, אם כבר אין מספר להזאת ואת המספר לומדים מהיקש, אז גם שאת עצם ההזאות נלמד מהיקש, ושהתורה לא תכתוב את ההזאות למעלה בפר ולמטה בשעיר. אז למה בכל זאת זה נכתב? אומרת הגמרא, לגבי השעיר למטה יש לי תשובה. לעשות היקש בין השעיר למטה לשעיר למעלה, שכמו שהשעיר למטה הוא לא באמת על הכפורת אלא לפני הכפורת, אותו דבר גם השעיר למעלה הוא לא על הכפורת אלא לפני הכפורת. אז הנה יש לנו מקור שההזאות הם לא באמת על הכפורת. זה המקור, ואם זה נשאר, ולפני זה נראה קושייה ותירוץ, מקשה הגמרא, רגע, הרי יש לנו שני דברים מיותרים, גם השעיר למטה וגם הפר למעלה. אז תרצת את השעיר למטה, אבל מה עם הפר למעלה? הרי לכאורה מהפר למעלה אני יכול לעשות מהלך בדיוק הפוך, שלמה זה מוזכר? לעשות היקש בין הפר למעלה לפר למטה, שכמו שהפר למעלה אולי הוא דווקא כן על הכפורת, אז גם הפר למטה אולי דווקא כן אמור לפגוע בכפורת. זו הקושייה, ומתרצת הגמרא, כמו שהקשית, יש לנו שני דברים מיותרים, גם השעיר למטה וגם הפר למעלה. אם נלך לפי המהלך של המקשן, שלומד מהפר למעלה, אז השעיר למטה נשאר מיותר. אבל אם נלך כמו שאנחנו הצענו, ללמוד מהשעיר למטה, שזה לא על הכפורת, יש לי גם מה לעשות עם הפר למעלה. זה לא יישאר מיותר. מה נלמד מזה? את מה שרב אלעזר בן יעקב למד מזה? הוא למד מזה שכתוב על פני הכפורת קדמה, שמכאן שכל מקום בתורה שכתוב פני, הכוונה היא לצד מזרח. תראו במאירי למשל, נביא את זה גם בחוברת מה נפקמינה של זה. בכל אופן, לפי הדרך הזו, יש לימוד משני הדברים הלכאורה מיותרים. שוב, מהפר למעלה נלמד שתמיד פני הכוונה היא למזרח. מהשעיר למטה נלמד שכמו שהלמטה זה לא על הכפורת ממש, אלא לפני הכפורת. אותו דבר, גם הזריקות למעלה, הם לא באמת על הכפורת, אלא הם נוחתים על הרצפה לפני הכפורת. ועד כאן, החלק השני של השיעור, ראינו מה הכוונה למעלה ולמטה, שזה לא באמת פוגע בכפורת עצמה, ראינו מה המקור לזה, אלא זה רק תנוחה של היד, והגענו בערך לשליש העליון של עמוד א', את הקטע הבא כבר ראינו בחלק הראשון, ולכן אנחנו קופצים עכשיו לרבע התחתון של עמוד א', לחלק השלישי. החלק השלישי זה לגבי שתוך כדי שהכהן מזה למעלה ולמטה, הוא סופר בכל, כלומר כשהוא עושה למעלה הוא סופר אחת, כשהוא סופר למטה, כאן יש משהו מעניין, הוא לא סופר סתם 1, 2, 3, 4 וכו', אלא כל פעם שהוא מתקדם במספרים, הוא כל פעם מזכיר שוב את אותה זריקה שהוא עשה למעלה. איך בדיוק הוא עושה את זה? יש בזה מחלוקת. לפי רבי מאיר והמשנה שלנו, הוא כל פעם מזכיר את המילה אחת לפני המספר הנוכחי שהוא סופר, כלומר 1 ו-2, 1 ו-3, 1 ו-4. לפי רבי יהודה להפך, הוא קודם סופר את המספר מספר נוכחי, ואז את המספר 1, כלומר 2 ו-1, 3 ו-1, 4 ו-1 וכו'. זו המחלוקת, ומציין את הגמרא ולא פליגה, אלא כל אחד לפי איך שנוהגים לספור במקומו, זה סעיף ראשון. סעיף שני, למה עושים ככה? למה לא לספור פשוט 1, 2, 3, 4 וכולי? יש לנו שני הסברים. רבי לזר אומר, זה פשוט פרקטי, שהוא לא איתה בספירה. תזכרו שהוא נמצא לבד בהיכל, אף אחד לא שומר עליו, יכול להיות שהוא יתבלבל, אז אומר רשי, עצם זה שהוא צריך להוסיף כל פעם את המספר 1, זה מעריך את הספירה, וכך הוא לא ימהר ויתבלבל. זה רבי לזר. רבי יוחנן אומר, זה לא רק פרקטי, אלא לומדים את זה מפסוק. כי הפסוק מזכיר את הפועל הזעה גם ללמעלה וגם ללמטה. כלומר, כתוב בפער, והיזה ואצבו על הפני הכפורת, זה הלמעלה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים, זה הלמטה. ולכאורה, המילה יזה השנייה מיותר כאן, מספיק לכתוב, ולפני הכפורת שבע פעמים, ואני כבר יודע שמדובר בהזעה, כי זה כתוב בתחילת הפסוק. אלא למה זה נכתב עוד פעם? ללמד אותנו שגם בהזעה השנייה, הוא צריך כל פעם להכניס את ההזעה הראשונה, כלומר, כל פעם לספור שוב את המספר אחת. אלה שני הסברים, ואומרת הגמרא שיש נפקמינה, האם זה מעכב? לפי רבי לזר שזה רק שלא יתה, אז כל עוד הוא לא טעה, גם אם הוא לא אמר אחת ואחת וכולי, זה בסדר. אבל לפי רבי יוחנן, שהוא למד את זה מפסוק, זה מעכב, והוא חייב לספור, כמו שאמרנו, אחת ואחת, אחת ושתיים וכולי, ועד כאן החלק השלישי של השיעור על הספירה תוך כדי ההזעה. החלק הרביעי מתחיל 4 שורות לפני סוף עמוד א', ושימו לב שאת החלק הזה נלמד לגמרי לא לפי סדר הגמרא, וגם נערבב הרבה דברים פה מדף נונבב, כך שמחר יהיה שיעור מאוד קצר אגב, וזה לגבי מספר הקנים בהיכל. כלומר, אחרי שהכהן מזה את הדם של הפר, הוא יוצא החוצה, והוא צריך להניח את הכלי של הדם איפשהו, בשביל שבינתיים ילך לשחוט את השעיר, ויזה גם את הדם שלו. על מה הוא מניח את הדם של הפר? על כאן שהיה בהיכל ליד הפרוכת, איזשהו מתקן שעליו הוא יכול להניח את הכלי עם הדם של הפר, ואז הוא נכנס עם הדם של השעיר, מזה גם אותו בקודש הקודשים, ועכשיו הוא שוב צריך לקחת את הכלי של הדם של הפר בשביל לעזות על הפרוכת. אז איפה בינתיים הוא ישים את הכלי של הדם של השעיר? אז כאן יש מחלוקת. לפי חכמים, היו שני קנים כאלה, אחד לדם של הפר, אחד לדם של השעיר. לפי רבי יהודה, היה רק קן אחד, כך שכשהוא יוצא החוצה מקודש הקודשים עם הדם של השעיר, הוא פשוט מרים מהקן ביד אחת את הכלי של הדם של הפר, ומניח ביד השנייה את הכלי של הדם של השעיר. מספיק קן אחד, כל פעם יש דם אחר שנח על הקן. זה לפי רבי יהודה. אז עוד פעם, לחכמים היו שני קנים, אחד לדם של הפר, אחד לדם של השעיר, לפי רבי יהודה היה כאן אחד. זו המחלוקת, ועכשיו את הדיון על זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון הוא בכלל מהדף של מחר, בשליש התחתון של נונבה ועמוד ב', אנחנו מביאים אותו כאן כי הוא קצר ופשוט, ובשביל שהוא לא יבלבל אותנו מחר, וזה פשוט סיפור. מסופר על חזן שהתפלל בבכנסת של רבא, וכשהוא קרא את סדר העבודה, אז בניסוח שלו הוא סתר את עצמו. הוא אמר גם כמו חכמים וגם כמו רבי יהודה. כי הוא אמר, יצא, כלומר מקודש הקודשים והניחו, כלומר הניח את הדם של השעיר על הכאן, ואיזה כאן? על כאן שני שבהיכל, כלומר משמע כמו חכמים שיש שני כנים. אבל במשפט הבא, פתאום משמע כמו רבי יהודה, כי הוא אמר, נטל דם הפר והניח דם השעיר. עכשיו, רק לפי רבי יהודה, הוא צריך קודם כל להוריד את דם הפר מהכאן, בשביל שיוכל אחרי זה להניח שם את דם השעיר. לפי חכמים אין צורך, יש כאן נפרד לכל אחד, הוא מניח את הדם של השעיר בכאן שלו, ואז מרים את הדם של הפר, אז באמת רב העיר לו על זה, ואמר לו לשנות את הניסוח, לכמו שאמרנו הרגע, הניח דם השעיר ונטל דם הפר, וככה באמת אנחנו אומרים היום, למשל, בפיוט של האשכנזים, אמיץ כוח, כתוב, רהט והניחו, כלומר, הניח את דם השעיר, ודם פר נטל, כלומר קודם מניח דם השעיר ואז לקח את דם הפר. עד כאן סעיף ראשון, שזה כאמור מלמד וו עמוד ב', לגבי הניסוח של התפילה בימינו. בשביל הסעיף השני והשלישי נחזור חזרה אלינו, וכאן שימו לב שיש כאן בעצם שני נושאים מעורבבים אחד בשני. נושא אחד זה הנושא שלנו, וזה למה לרבי יהודה היה רק כאן אחד ולא שני כנים. נושא שני, שבמבט ראשון לחלוטין לא קשור אלינו, זה לגבי הקופות שבהם היו אוספים כסף במקדש. עוד מעט נראה איך זה מתקשר. בכל אופן, כאן בשביל לפשט, אנחנו נקרא את שני הנושאים אחד מהשני, ונראה קודם כל את הנושא שלנו, של למה לרבי יהודה היה כאן אחד ולא שניים, זה יהיה בסעיף השני. אחרי זה, בסעיף השלישי, נראה את הנושא של קופות הכסף במקדש. ובשביל לעשות הפיצול הזה, נצטרך לעשות הרבה דילוגים קדימה ואחורה לאורך הסוגיה. אני כל פעם אומר, איפה אנחנו? בואו נתחיל. אז כמו, חזרנו אחורה, אבל כבר עכשיו נעשה דילוג מהרבע התחתון של עמוד א' ועד השורה הראשונה בעמוד ב', וכאמור, הנושא שלנו זה למה לרב יהודה היה רק כאן אחד. עונה הגמרא תשובה פשוטה, כי רב יהודה חושש שמא הכהן יתבלבל, הוא יניח את הדם של השעיר, ואז במקום לקחת את של הפר, הוא בטעות עוד פעם ייקח את השעיר. תזכרו שהכהן לבד, והוא לא ישן כל הלילה, והוא גם רעב מהצום, יכול להיות שהוא יתבלבל, לכן אומר רבי יהודה, שמים כאן אחד, ואז אי אפשר לטעות, הוא חייב לקחת את של הפר, בשביל שיוכל להניח את השעיר. זה רבי יהודה. עכשיו שואלת הגמרא, מה הבעיה? פשוט שיכתבו על כל כאן פתק או משהו יפה, שיהיה כתוב, זה לשעיר וזה לפר. עונה הגמרא, גם על זה רבי יהודה לא סומך. לייט כתיבה, הוא חושש שהכהן לא ישים לב למה שכתוב, ובכל זאת יתבלבל. זו התשובה, ואם זה באמת נשאר, אבל בשורה החמישית הגמרא מנסה להקשות על זה, במילה מיטיבי, וזה שמתחום אחר לגמרי, שכאמור נראה אותו עוד מעט, לגבי קופות הכסף, אנחנו רואים שרב יהודה כן סומך על כתיבה, וכאן הגמרא מראה איפה הוא סומך, אבל כרגע כאמור נדלג על זה, ונקפוץ לתשובה שנמצאת לא בדף שלנו, אלא רק בשליש העליון של נונבה ומודבט, הדף הבא, אומרת הגמרא, אתה צודק, לגבי הקופות רב יהודה כן סומך שהכהנים ישימו לב לכתיבה, אבל לגבי כהן גדול ביום כיפור, כמו שאמרנו, הוא חלש במיוחד, וכאן הוא לא סומך. ובסוגריים, הגמרא מביאה ראיה שכאן באמת רב יהודה לא סומך כל כך על הכהן, כי האמת היא שגם אם לא נכתוב שום דבר על הקנים, יש לכהן דרך לדעת מה הדם של הפר ומה של השעיר, כי הכלי של הדם של הפר הרבה יותר מלא, כי כמובן לפר יש הרבה יותר דם, וצריכים לקבל בכלי את כל הדם, מה שנקרא דם הנפש, לא ניכנס לזה כאן, וגם הדם של הפר הוא יותר כהה, אז בקיצור, הכהן יכול לדעת מה זה מה, ובכל זאת רב יהודה לא סומך על זה, בגלל החולשה של הכהן, לכן מאותה הסיבה, הוא גם לא סומך על הכתיבה על הקנים, לכן לפי רב יהודה, עושים כאן אחד ולא שתיים. ועד כאן הסעיף השני, מאוד פשוט, למה לרב יהודה עושים כאן אחד? כי הוא חושש שהכהן יתבלבל. ועכשיו לסעיף השלישי. הסעיף השלישי זה בעצם המאחורי הקלעים של הסעיף השני. כלומר, אמרנו מקודם בואו נכתוב, אבל אז אמרנו רב יהודה לא סומך על כתיבה, על זה הקשנו הרי הוא כן סומך, ואז ענינו, נכון, הוא סומך באופן כללי, אבל כאן הכהן חלש במיוחד. אז עכשיו, מאחורי הקלעים, בואו נבין למה בהתחלה אמרנו שבאופן כללי רב יהודה לא סומך על כתיבה, ולמה אחרי זה אמרנו שבעצם באופן כללי הוא כן סומך, ורק אצלנו לא סומך. אז כל זה נמצא לגבי הקופות כסף שהיו במקדש. הקופות האלו נקראות שופרות, כי הן בנויות בצורה של שופר, שלמטה זה רחב ולמעלה זה צר, בשביל שלא יכנו להכניס את היד ולקחת כסף, ובשורה השישית בעמוד ב', הגמרא מביאה משנה בשקלים שמתארת שהיו 13 קופות כאלו, כל אחת מטרה אחרת. מה שמעניין אותנו זה 2 מתוך ה-13 האלה שמיועדות לקורבנות מן העוף. מה הכוונה? אם אני צריך להביא כבשה לקורבן חטאת, או התנדבתי להביא כבש לקורבן עולה, אז אני עצמי צריך לקנות את הכבשה או את הכבש, לבוא למקדש, אני צריך לסמוך את הידיים על הראש של הקורבן, אם אני רוצה אני יכול גם לשחוט, ורק אז אני מביא לכהן שהוא ממשיך את העבודה. זה בקורבנות בהמה. אבל אם אני מביא קורבן עוף, שזה או תור או בן יונה, כאן לא צריך לסמוך, וממילא התהליך הרבה יותר פשוט. אני לא צריך לקנות הקורבן בעצמי, אלא כל מי שצריכים להביא קורבנות כאלו פשוט שמים כסף, 4 זוזים לכל עוף בקופות שמיועדות לזה, והכהנים כשיש להם זמן במהלך היום, הם מוצאים את כל הכסף, קונים את העופות בכסף שיש בקופה, ומקרבים אותם אחד אחרי השני, כל פעם הם מכוונים לשם הבעלים של אותו קורבן, בלי שהם יודעים מזה, מאוד פשוט. עכשיו יש 2 סוגים של קורבנות עוף, חובה ונדבה. נדבה זה תמיד קורבן עולה, חובה זה בעצם זוג עופות, או 2 תורים, או 2 בני יונה, שאחד מהם חטאת ואחד מהם עולה. הזוג הזה אגב נקרא כן, כמו כן של ציפור, באות קוף, מי שחייב להביא כן כזה, זה למשל זב, זבה, יולדת, בכל אופן, זה קורבן עוף שהוא חובה. עכשיו אומרת המשנה שם כאמור שהיו 2 קופות לאיסוף כסף של העופות, ויש מחלוקת בין חכמים לרב יהודה מה הייתה המטרה של כל קופה. חכמים אומרים שקופה אחת נועדו לקיני חובה, קיני חובה הכוונה היא לזוגות עופות של קורבן חובה, כלומר חטאת ועוף, קופה שנייה הייתה רק לעולות נדבה. זו דעת חכמים, לא ננסה כרגע להבין אותם, כתבנו על זה בהרחבה בהערה באתר עצמו או בחוברת, מוזמנים להסתכל שם, כאמור אתר sinai.org.il. מה שמעניין אותנו כרגע זה רב יהודה. רב יהודה כבר בברייתא 3 שורות לפני סוף עמוד א', אומר מה פתאום, לא היו שופרות לקינים. כלומר, לא היו קופות כאלו לקיני חובה. מי שהיה צריך להביא חובה, פשוט בא כמו בקורבן בהמה, עם השני עופות שלו לכהן. אלא בשביל מה כן היו 2 קופות של עופות? קופה אחת בשביל תורים, וקופה שנייה לבני יונה, כי כשמביאים קורבן עוף, אני יכול לבחור האם אני רוצה להביא תור או בן יונה, ואם החלטתי להביא תור ויביאו לי במקום זה בן יונה, לא יצאתי ידי חובת הנדר. לכן, לפי רבי יהודה צריך להפריד בין הקופות, קופה אחת לתורים, ומשם יקנו רק תורים, וקופה שנייה לבני יונה. זה רב יהודה. עכשיו, למה רב יהודה לא אומר כמו חכמים שהיה גם שופר בשביל העופות חובה? אומרת הברייתא בסוף עמוד א', משום התערובת. מה הכוונה משום התערובת? הגמרא מביאה 2 הסברים. הסבר אחד זה שהכוונה היא לתערובת בין העולות לחטאות. כלומר, רב יהודה חושש שבטעות ייקחו כסף מהקופה של החטאות ויקנו עולה או להפך, ואז הקורבן פסול. לכן, בשביל למנוע את זה, הוא אומר, פשוט אין חטאות. כל הקופות זה רק כסף של עולות. עכשיו תשאלו, מה הבעיה? פשוט שיכתבו על הקופות שזה לעולות וזה לחטאות. אלא אומרת הגמרא, לרב יהודה, לייטלי כתיבה. כלומר, הוא לא סומך שהכהנים ישימו לב למה שכתוב, הם עובדים בלחץ, יש מלא עופות להקריב, הוא חושש. זה הסבר הראשון, ועכשיו גם מובן למה הבאנו את כל זה, כי זה בעצם מה שעמד מאחורי הקלעים כשאמרנו בסעיף הקודם, בשלב הראשון, שרב יהודה לא סומך על כתיבה. אבל כמו שאמרנו, הגמרא דוחה את זה. זה נמצא במי טבעי בשורה החמישית. כאן הגמרא מביאה את כל המשנה בשקלים, והיא אומרת, הרי גם לפי רב יהודה, אמנם אין לו קופה אחת לחטאת וקופה אחת לעולה, אבל כן יש לו קופה אחת לתורים וקופה לבני יונה, וגם כאן אסור לכהנים לבלבל. אמנם זה לא יפסול את הקורבן אם יבלבלו, אבל זה כן יעשה שמי שהביא את הקורבן הזה לא יצא ידי חובה. כי אם הוא הביא כסף לתור, אי אפשר להביא מהכסף שלו בן יונה. ממילא גם כאן מן הסתם סתם כתבו על הקופות, ורב יהודה שמח על זה. אז זה לא יכול להיות ההסבר למה לרב יהודה אין קופה של חטאות, וזה גם מה שעמד מאחורי הקלעים בסעיף הקודם, כשאמרנו שבעצם גם רב יהודה באופן כללי כן סומך על זה שהכהנים יראו את מה שכתוב, ואמרנו שם שזה רק ביום כיפור שהכהן חלש במיוחד, שאז רב יהודה לא סומך עליו. זה היה לגבי יום כיפור בסעיף הקודם, ועכשיו בואו נחזור לעופות. אז דחינו את ההסבר הראשון למה לרב יהודה אין קופה לעופות, ניסינו לומר שזה שם התבלבלו עם הנדבות, אבל דחינו, אפשר לכתוב ואפשר לסמוך על זה, ולכן עכשיו, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', מגיע רב דימי מארץ ישראל ומביא לנו הסבר שני, וזה שרב יהודה חושש שמא אחד מהאנשים שהביא כסף לחטאת ימות, כי כמו שתיארנו, היו הרבה אנשים שהביאו כסף לקופות והם הלכו הביתה, הם סמכו על זה שהכהנים יעשו את מה שצריך, והכהנים לא יודעים מי זה האנשים האלו, ואולי אחד מהם ימות, ואז יש לנו בעיה, כי יש כלל שחטאת שהבעלים שלה מתו לפני שהספיקו להקריב אותה, אז אם מדובר בבהמת חטאת או עוף חטאת, אז אסור להקריב, גם אי אפשר לפדות, אלא מחכים שהיא תמות. אם מדובר בכסף לחטאת, אז גם כן אסור להשתמש בכסף הזה, אלא זורקים אותו לים המלח, כלומר משמידים את הכסף, וממילא רב יהודה לא מוכן שיהיה קופה לחטאת. עכשיו כאן בגמרא יש שני שלבים להבין מה בדיוק הבעיה. בשלב הראשון הגמרא מבינה שאנחנו חוששים שם אחד מהם ימות והכהנים לא ידעו והם יקריבו את הקורבן שלו, אבל את ההבנה הזאת הגמרא דוחה ממשנה מפורשת בגיטין שאומרת שאני לא צריך לחשוש שם מישהו ששלח קורבן חטאת כבר מת, הרי רוב הסיכויים שהוא עדיין חי. לכן שלב שני הגמרא מתקנת קצת את ההסבר ואומרת זה לא שרב יהודה חושש שם אחד ימות ולא נדע, אלא הוא חושש שם הוא ימות וכן נדע, ואז מה נעשה? הרי יש כאן קופה שלמה של מטבעות לחטאת שאחד מהם שייך למישהו שמת ואי אפשר להקריב אותו, והגמרא מניחה שזה לא בטל ברוב ונצטרך לא לקנות קורבנות בכל המטבעות שיש בקופה. זה הסבר של רב יהודה למה הוא לא רוצה שיהיה קופה של חטאת, לא רוצה להסתבך עם חטאת. בעולה אין בעיה, מקסימום אחד מת, לא נורא, עדיין אפשר להקריב, אבל בחטאת זה בעיה. זה הסבר השני, אבל גם על ההסבר הזה הגמרא מקשה, שלכאורה עדיין יש פתרון, וזה מה שנקרא ברירה, ונסביר את זה לפי התוספות ישנים, וזה שאפשר לעשות מראש, שכשאנשים שמים כסף בקופות, הם עושים את זה על דעת בית דין, כלומר הם אומרים עקרונית זה הכסף שלי, אבל אם משום הבית דין יצטרכו לשנות משהו, זה מה שיהיה כבר עכשיו למפרע. מה הכוונה? זה אומר שאם למשל ראובן מת, אז בית דין ניגשים לקופה, מוציאים באופן אקראי צרור אחד של ארבע מטבעות, היו שמים את המטבעות בצרורות קשורים לפי הראשונים, כך שאנחנו יודעים כל ארבע מטבעות שייך לאדם אחד, אז הם מוצאים צרור כזה של ארבע מטבעות, והם אומרים, אם זה באמת של ראובן, מעולה, זה באמת של ראובן. אם זה לא באמת של ראובן, אלא למשל של שמעון, אז אנחנו קובעים שמתברר למפרע, כאמור על ידי הכלל של ברירה, שבעצם זה כן של ראובן כבר מההתחלה, והכסף של ראובן כבר מההתחלה של שמעון. ואז הם משמידים את ארבע מטבעות האלו, ויוצא שבעצם השמידו את הכסף שמתברר למפרע שהוא באמת של ראובן, וכך עם שאר הכסף אפשר עדיין להקריב. זו השאלה של הגמרא, למה רב יהודה אומר לא לעשות ברירה, עונה הגמרא, ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', רב יהודה לית לי ברירה. לרב יהודה אין את הכלל של ברירה, ולכן לרב יהודה אין ברירה, אלא פשוט שלא יהיה קופה לצורך עופות חובה של חטאת ועולה, אלא רק של עופות נדבה של עולה. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק הרביעי של השיעור, למה לרב יהודה אין קופה לחטאת. את כל זה הבנו כי בהתחלה חשבנו שזה בגלל שהוא לא סומך על כתיבה, ובגלל זה גם אצלנו יש לו רק כאן אחד ולא שני כנים, כי הוא לא סומך על כתיבה, אבל את זה דחינו, באופן כללי הוא סומך, ורק אצלנו לא סומך כי הכהן חלש במיוחד. ובזה כאמור הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד ב', בנוסף לזה ראינו בנונבב עמוד ב', מהשליש העליון ועד שבע שורות לפני סוף עמוד ב', כך שמחר נשאר לנו ממש קצת, וזה לגבי מה שאמרנו עכשיו שלרב יהודה אין את הדין של ברירה, נדבר על זה קצת. בינתיים נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מספר ההזעות שעושים הזעה אחת למעלה ושבע למטה. בפסוקים כשמסתכלים, אז לגבי הפר, למעלה לא כתוב כמה, למטה כתוב שבע. בסעיר, למעלה כתוב אחת, למטה לא כתוב. אומרת הברייתא שלומדים מהפר לסעיר ומהסעיר לפר. כלומר, בפר למעלה עושים אחת כמו בסעיר למעלה, ובסעיר למטה עושים שבע כמו בפר למטה. שואלת הברייתא, רגע, למה אתה לומד מפר לסעיר? למה לא ללמוד מפר לפר ומסעיר לסעיר? כלומר, שבפר הכל יהיה שבע ובסעיר הכל יהיה אחת. ועונה הברייתא, כי יש פסוק לגבי הסעיר כתוב, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, מכאן שצריך להקיש מאחד לשני. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו מה זה למעלה ומה זה למטה. הכוונה היא לא לאיפה זה פוגע לכפורת, אלא באמת זה בכלל לא פוגע בכפורת, אלא פשוט איך הוא מחזיק את היד. למעלה הכוונה היא כף היד כלפי מעלה, ולמטה כף היד כלפי מטה, ובכל מקרה הוא מצליף עם האצבע, אומר רב יהודה, כמו שעושים מלכות. זה הסבר, ושואלת הגמרא, מנני מילי, מניין לנו שבאמת גם למעלה זה לא פוגע בכפורת עצמה? אז לגבי למטה זה ממש הפשט, לפני הכפורת, אבל לגבי למעלה הרי כתוב על פני הכפורת או על הכפורת, לכאורה כוונה ממש על הכפורת. עונה הגמרא, לומדים את זה מלמטה, שכמו שלמטה זה לא באמת נוגע, גם למעלה לא. ואיך אפשר ללמוד ככה? כי אומרת הגמרא, לכאורה יש כאן שני דברים מיותרים, הפר למעלה והסעיר למטה. כי אם כבר יש הקש בין הפר לסעיר לגבי המספר של הזאת, אז ההקש יכול להיות גם לגבי עצם הדין. אז למה בכלל זה כתוב? אז לגבי הסעיר למטה, אומרת הגמרא, זה נכתב בשביל להקיש אותו לסעיר למעלה, שכמו שהסעיר למטה הוא לא על הכפורת אלא לפני הכפורת, אותו דבר גם הסעיר למעלה, וממילא גם אותו דבר לגבי הפר, ובסוגריים, אז למה כתוב גם פר למעלה? הרי זה עדיין מיותר. אומרת הגמרא, זה בשביל רבי אלעזר בן יעקב ללמד שכל מקום שכתוב פני, הכוונה היא מזרח, כי כאן כתוב על פני הכפורת קדמה, ממזרח. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו שהכהן סופר תוך כדי הזאת, כשהוא עושה למעלה הוא אומר אחת, כשהוא עושה למטה הוא כל פעם מכניס גם את הספירה של למעלה, לפי רבי מאיר הכוונה היא למשל 1 ו-2, 1 ו-3, 1 ו-4, לפי רבי יהודה הופכים את הסדר, כלומר 2 ו-1, 3 ו-1, 4 ו-1 וכו'. ולמה סופרים כך עם הוספת האחת הזה? לפי רבי אלעזר זה פשוט להוסיף עוד קצת זמן בספירה בשביל לגרום לו לא לטעות בספירה, וממילא זה לא מעכב אם הוא לא עשה כך. לפי רבי יוחנן לומדים את זה מפסוק מהכפלות של והיזה יזה, וממילא זה גם מעכב. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על הקנים שעליהם הכהן מניח את הכלים אדם של הפר כשהוא צריך להתעסק עם אדם של הסעיר, ולהפך, כשלפי חכמים היו שני קנים כאלה בהיכל, אחד לפר אחד לסעיר, לפי רבי יהודה היה אחד, הוא לוקח את אדם של הפר, מניח את של הסעיר, ולהפך, זו המחלוקת. ולגבי זה ראינו שלושה סעיפים. סעיף אחד בשליש התחתון של הדף הבא זה סיפור על החזן לפני רבא, שבניסוח שלו בסדר העבודה הרבה בין שני הניסוחים, ורבא תיקן אותו לומר רק כמו חכמים. סעיף שני, למה רבי יהודה אומר שיש רק כאן אחד, מסבירה הגמרא, שמה הכהן יתבלבל ויקח בטעות עוד פעם את של הסעיר או עוד פעם את של הפר. עכשיו שואלת הגמרא, מה הבעיה? תכתבו על כל כאן למה זה מיועד, ומסבירה הגמרא, אנחנו חוששים שבכל זאת הכהן לא ישים לב. עכשיו בהתחלה הגמרא מניחה שבאופן כללי רבי יהודה חושש שהכהן לא ישים לב, כמו שלכאורה אנחנו רואים לגבי הקינים, שעוד שנייה נפרט, אבל אחרי זה דחינו, עקרונית רבי יהודה כן סומך, אבל כאן ביום כיפור הכהן חלש במיוחד, וכאן הוא לא סומך. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, מה זה אותו נושא של הקינים, שהרגע אמרנו שבהתחלה חשבנו שגם שם הוא לא סומך על הכתיבה, ואז אמרנו שבעצם כן, זה לגבי למה לפי רבי יהודה לא הייתה קופה של כסף למי שצריך להביא כן חובה, כלומר זוג עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה, והבאנו שני הסברים. הסבר אחד זה כי רבי יהודה חושש שהתבלבלו בין הכסף של החטאת לעולה, ולא עוזר לכתוב, כי כמו שאמרנו, רבי יהודה לא סומך על זה שהכהנים ישימו לב למה שכתוב, אבל דחינו את זה, הרי גם לרבי יהודה יש קופה אחת לעופות נדבה של תורים, וקופה שנייה לעופות נדבה של בני עונה, וגם בין זה לזה אסור לבלבל, ומן הסתם כתבו, אז רבי יהודה כן סומך סתם ככה לכהנים שהם יראו מה כתוב. לכן הסבר שני, למה הוא לא עשה חטאת? כי הוא חושש שם אחד מהאנשים שהביאו חטאת ימות, ואז אי אפשר להשתמש בכסף, וזה לא בטל ברוב, ונצטרך לא להשתמש בכל הכסף גם של שאר האנשים שיש באותה קופה. לכן רבי יהודה אומר, עזבו אותי מחטאת, רק נדבה. זה היה הסבר השני. סיימנו את השיעור בזה ששאלנו רגע, גם אם מישהו ימות, אז פשוט ניקח כסף של אחד מעופות שם, ונקבע על ידי דין ברירה שזה בעצם למפרע הכסף שלו, ואת הכסף הזה נשמיד, ועם שאר הכסף נוכל להקריב. עונה הגמרא כי לרבי יהודה אין דין של ברירה, ומחר נראה איפה רואים שבאמת אין לו ברירה. כל טוב בינתיים.